טוב, שלום לכולם. אנחנו הגענו לפסקה כף ג'. בעצם אנחנו נמצאים בשלב בסוגיה שבו ענה הקדוש ברוך הוא למידת הדין שללו צדיקים גמורים וללו רשעים גמורים. כשההבחנה בין צדיק גמור לצדיק שאינו גמור לבין רשע גמור ורשע שאינו גמור, זה שהצדיקות או הרשעות היא נהפכה להיות עצמית לאישיות, כמו שראינו בפסקה כף ב', ולכן אומר הקדוש ברוך הוא למידת הדין שהיות ואני דן את הדברים מבפנים מצד המהות שלהם, לכן אני עושה הבחנה בין הצדיקים לבין הרשעים בירושלים, כי הצדיקים הם צדיקים גמורים והרשעים הם רשעים גמורים. בניגוד לדעתה של מידת הדין ששאלה מה נשתנו אלו מאלו, שהרי לכאורה המטרה היא תיקון העולם בפועל. ואם אין כאן תיקון העולם בפועל, אז גם הרשעים הגמורים יש בהם גרעין צדק, כמו שראינו בפסקה כף א'. אז אם כן, מידת הדין נידנה מצד המהות האלוהית. מצד המהות האלוהית אין הבחנה בין צדיק לרשע, כמו שראינו גם בפסקה כף, שהטובה יוצאת לעולם הצדיקים, יוצאת גם מן הרשעים. אז זאת הייתה הסברה של מידת הדין בשלב הראשון. שמה נשתנו אלו מאלו? כלומר, אם אתה דן מצד האמת האלוהית, האמת האלוהית היא נמצאת אצל כולם. כל אדם בישראל יש בו צדיקות פנימית אלוהית נסתרת. עונה לה הקדוש ברוך הוא, לא, הללו צדיקים גמורים והללו רשעים גמורים. זאת אומרת, אי אפשר להסתפק רק בממד האלוהי הפנימי, אלא צריך להתייחס לאישיות הבחירית. האם אותה אישיות בחרה לחשוף את אותה מהות פנימית, והצדיקים הגמורים חשפו, והרשעים הגמורים לא חשפו. חשפו הכוונה שהטבע של אותו אדם, של הצדיק הגמור, הוא הפך להיות כבר כל כך אלוהי, כמו המקור האלוהי שלו בעצמו, בניגוד לרשע. ואז אומרת מידת הדין, הגענו לפסקה כף ג', היא בעצם, הייתי אומר, התחלת המהפך, אומרת פסקה, אומרת מידת הדין, אמרה לפניו ריבונו של עולם, היה באדם למחות ולא מיחו. אז כמו שראינו כבר באחת הפסקאות הקודמות, שסוגיית המחאה, היא זו שיפחה פה את כל הסדר, עד כדי כך שאפילו הצדיקים בסופו של חשבון נענשו, וממקדשים, ממקודשי תחלו, והכל התחיל מזה שהיה באדם למחות ולא מיחו. וכמו שראינו, שלעולם לא חוזרת ממידה טובה חוץ ממידה זו. שאגב הוא רצה להציל את הצדיקים, ופה בגלל שלא מחו, אז השתנתה ההנהגה האלוהית וחזרה המידה הטובה ונהפכה לרעה, עד כדי כך שבהם התחיל הקדוש ברוך הוא להעניש את אנשי ירושלים. אז אם כן, מה בעצם אומרת בשלב הזה מידת הדין? אם כן, ריבונו של עולם היה בידם למחות ולא מיחו. עכשיו, הפסקה הזאת היא פסקה חשובה ביותר. יש לה גם הרבה מאוד, הייתי אומר, השלכות למצבנו היום, בארץ, בחברה, דרך המנהיגות שלנו, תכף נראה. אז בואו נראה. כשבא מצב המקולקל שבאומה, לידי מידה זו, עד שצריכה היא לסבול משבר גדול, הריסה ועיבוד לחלק רשום ממנה, וכל זה למה? שיסודות הכלל שנאחזים בו אינם רקובים, וכשיעמוד הציוויון בעינו במנוחה ילכו הפגעים הלוך וגדול, שרק מצב כזה מחויב ומטעם ההשגחה האלוהית לטובת העולם לסבול שינוי על ידי חורבן ועיבוד. והחורבן ועיבוד הזה, כבר נחזור מהתחלה, זה בעצם סוג של הצלה. מדוע? כדי שבהתמעט הכוחות הרעים והרקובים יקום דור שלם ויפה שילמד מדרכי הרע של האבות ואחרית אמר שלהם לסור מהם. טוב, בואו נתחיל. יש כל מיני סוגים של קלקולים בציבור. יש קלקול בציבור שהוא קלקול פרטי. אדם פלוני מקלקל. בסדר, זה קלקול חמור, הוא פוגע בעצמו, הוא פוגע בסובבים אותו. בסדר, אבל זה קלקול שקשור לאדם הפרטי, לאדם הספציפי. אבל יש לפעמים קלקולים שהם לא רק נוגעים לחיי היחיד, אלא הם נוגעים לחיי הציבור. אומנם כאן הרב לא מדגיש את זה, אבל אפשר לקרוא את זה בין השורות, ובהמשך אגיד את זה יותר ברור. הקלקול השני, או האפשרות השנייה של הקלקול, זה שזה מגיע לציבור, זה יכול להופיע הרבה פעמים, שהציבור מחוקק חוקים וקובע כללים שהם נוגדים את התורה. למשל, להבדיל אלף אלפי הבדלות, בסדום. בסדום חוקקו חוק שאין סדום מתקיימת, אלא על פי מידת הדין. רצו לעקור את מידת החסד האלוהית מן העולם. ולכן חרבה סדום. זאת אומרת, כל זמן שאדם פרטי בין מצד אם יצרו תוקפו, בין מצד אם הוא בזדון, שגגה או מזיד, כלומר בין אם זה רגשות וחושים שמשתלטים על החיים, או השקפת עולם אידיאולוגית שמקלקלת את המציאות, אז מילא, האדם הפרטי הוא פוגע בו ובסביבה הקרובה שלו. אבל ברגע שיש קלקול שהוא משפיע על הציבור, כי אני מתקדם לגבי על פה, כי זה כבר חוק, כי כך צריך להיות, ומי שלא נוהג על פי החוק, אז הוא חס ושלום עתיד ליתן את הדין, פה במצב כזה, אומר הרב לפעמים, אין ברירה, אלא חורבן ועיבוד. כי ברגע שאתה מחוקק חוק, וכולם צריכים להתנהל על פי החוק, אז אם לא יהיה כאן הריסה של השלטון, הריסה של הממלכה, הריסה של המדינה, אז החוק הזה יכול להתעצם ולגרום לנזקים חמורים. מושון, אל תסתכל על כך, אנחנו לא אומרים שמדינת ישראל בדרך לאבדון. לא זה מה שנאמר, אנחנו רק רוצים להבין קודם כל את העיקרון. העיקרון הוא מה ההבדל בין קלקול של אדם יחיד או קבוצת אנשים, לבין קלקול של ציבור, ובפרט אם הוא מבוסס על חוקים, על שלטון. בסדר? אז בואו נקרא רגע עוד פעם. תנו לי רבע שעה רק להיכנס לעניין. בסדר? כשבא מצב המקולקל שבאומה, לידי מידה זו, איזה מידה? יש קלקולים שלא צריכים להוביל את הקדוש ברוך הוא להחלטה כזאת, שהוא עכשיו הולך להרוס ולשבור ולהשמיד את הכל. לא. למשל, עד דור המבול, 10 דורות מאדם עד נוח, היו קלקולים, הקדוש ברוך הוא אמר, עוד לא הגיע זמן המבול. אחרי 10 דורות, הגיע זמן המבול. אז להבדיל אלף אלפי הבדלות. יש קלקולים באומה, שהאומה סובלת, ומתייסרת, וכואבת, וכו', אבל זה לא עד כדי שהיא צריכה לסבול משבר גדול, כלומר, הריסה ועיבוד לחלק רשום ממנה.
גם אם זה קלקולים ציבוריים.
נכון. היא לא שחור לבן, כמו שהצגתי את זה מקודם. כלומר, זה לא שקלקול פרטי, הפרט ייפגע, קלקול ציבורי, הציבור יארס, אלא אבל ישנם קלקולים כאלה, שהם קלקולים חמורים, ותכף נראה ביחס למה הדברים אמורים, שהם אין להם פתרון, אלא הריסה. בסדר? בוא ניקח את זה רגע בצורה אחרת. אם אתה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, בסדר? אם אתה רואה מחבל רץ עם סכין, אתה יודע שהפתרון הוא אחד. מה אחד? לעצור את הריצה שלו עם הסכין. איך לעצור? עד כדי חורבנו. כלומר, מוות. זהו. יש לך מטרה אחת. קוראים זה היום בצורה מחובצת, לנטריל את המפגיע. אנחנו קודם כל צריכים לעצור את הפגע. יפה. אז אתה לא עכשיו הולך לשכנע את האדם שרץ עם הסכין. אתה מוכן בבקשה להיות אדם עם דרך ארץ, אולי נוכל לדבר על מה שמפריע לך. חביבי, הבן אדם הזה עוד שנייה הולך לפגוע באנשים. אתה חייב לחסל את הנזק מיד. יש קלקולים שהדרך היחידה לעצור את השפעתם היא חורבן. וצריך להיות ברור לנו הדבר הזה. יש קלקולים שהדרך לעצור אותם היא דרך יותר מעודנת, יותר סבלנית, יותר ארוכת אף, כן, ערך הפיים, יותר מסוגלת להכיל, מסוגלת לתת אולי הזדמנות שנייה ושלישית וכו'. יש קלקולים שהם קלקולים שצריכים טיפול מיידי עד כדי חורבן ממש. אנחנו רק בתחילת הדרך. אנחנו לומדים כאן עקרונות, בסדר? לכן, כשבא מצב המקולקל שבאומה, כשבא מצב המקולקל שבאומה, כפי שהרב הולך לומר בהמשך המשפט, זה לא אומר שכל מצב מקולקל באומה זה ככה. יש מצבים מקולקלים באומה שזה פרטים פרטים. יש מצב מקולקל באומה שזה ציבור, אבל לא עד כדי ארז וחורבן. ויש מצבים מקולקלים מאוד שזה עד כדי ארז וחורבן, אם לא של הכל, לפחות חלק רשום ממנה. חלק. מהממדים, מהצדדים של החיים הציבוריים. אז שבא מצב המקולקל שבאומה, לידי מידה זו, עד שצריכה היא לסבול משבר גדול, עד לאן מגיע המשבר הגדול שהיא צריכה לסבול, הריסה ועיבוד לחלק רשום ממנה. למה? כי שיסודות הכלל שנאחזים בו אינם רקובים, היסודות, העקרונות, קראתי אתם קודם החוקים, שעל פיהם החברה חיה, שעל פיהם החברה מתנהלת, שעל פיהם, שבהם הכלל נאחז, היסודות האלה הם יסודות רקובים, ומהריקבון הזה לא יוכל לצמוח עץ שיוכל להביא פרי לעולם. ולכן אם אנחנו נשאיר את הקלקול הזה ברמה הזאת, שהיסודות הם רקובים והכלל, וככל שאתה יותר מאפשר את המשך הופעת החיים האלה, אז הנזק הוא הרבה יותר גדול, כי היסודות הולכים ומעמיקים. היסודות הרקובים הולכים ומעמיקים. וכשיעמוד הצביון בעינו במנוחה, אם אתה תשאיר את המצב כפי שהוא, ילכו הפגעים הלוך וגדול. בסדר? נכון, אם אתה רואה אחד שהוא רק זרוק אבן, אחר כך רק בקבוק תבירה, אחר כך רק סכין, ואחר כך רק נשק, ובסוף רק פצצת אטום. רק. נכון, אז אם אתה רואה שיש כאן איזה נזק, שככל שאתה משאיר אותו במנוחה, אז הנזק ילך ויחריף, שרק מצב כזה מחויב ומטעם ההשגחה האלוקית לטובת העולם, לסבול שינוי על ידי חורבן ועיבוד. יוצא כאן דבר מאוד עקרוני, שכשאנחנו נתקלים בעינינו, במציאויות קשות, לא, זה לא, זאת לא הסיבה היחידה, וזה גם לא ההסבר היחיד, אבל אחד ההסברים, כשאנחנו נתקלים במציאויות היסטוריות קשות, שאתה רואה עמים, תרבויות, מקומות, אנשים, נערסים, נערגים, מתקלים, חרבים, וכו', זה מגלה, לפחות לפי הכיוון הזה, לא רק זה, יש גם עוד הסברים אחרי, אבל לפי הכיוון הזה זה מגלה שיכול להיות שיש כאן קלקול מוסרי אלוהי קריטי, שאם אנחנו היינו, אם הכוח הוא היה ממשיך לאפשר את הופעת החיים הזאת, מי יודע לאן זה היה מוביל. ולכן כביכול הקדוש ברוך הוא הרג את הנחש כשהוא קטן, כדי שלא יגדל ויקיש מי יודע כמה ומה יהיו הנזקים כתוצאה מזה. שנייה אחת מושון, תן לי עוד טיפה רגע. עוד פעם, כשבא המצב המקולקל שבאומה, עכשיו כאן הרב מדבר כמובן על עם ישראל, כאן מדובר על חורבן בית ראשון בירושלים, על זה מדובר. ירושלים בימי בית ראשון, כלומר יש מצב שגם בעם ישראל מגיעים לקלקולים ברמות לאומיות כאלה שעד כדי כך שהם עומדים על היסודות והיסודות רקובים, והדרך היחידה להציל את עם ישראל מריקבון שילך ויחמיר והנזקים כתוצאה ממנו ילכו ויחריפו, זה פשוט לעצור את הכל עכשיו ולהרוס. אולי כן, אולי דוגמה, כשאתה רואה בבית ראשון ממלכה כל כך מקולקלת, בבית שני וכולי, אז הדרך היחידה להפסיק את הנזקים זה פשוט גלות. זה להחריב את ירושלים, להחריב את המקדש ולהגלות את ישראל. זה הפתרון, אין ברירה. אז כשבא מצב המקולקל שבאומה לידי מידה זו, עד שצריכה היא לסבול משבר גדול, כלומר הריסה ועיבוד לחלק רשום ממנה, או כל המלכות, או חלק מהמלכות, וכולי, שיסודות הכלל, למה כל כך חמור המצב, שיסודות הכלל שנחזים בו אינם רקובים, ולכן אם נשאיר את אותם היסודות שימשיכו לנהל את החיים על פיהם, אז וכשיעמוד הצביון בעינו במנוחה, ילכו הפגעים הלוך וגדול, אז החסד שאתה עושה עכשיו זה רק דין, אתה מחמיר את המצב בזה שאתה לא מטפל, חד ושלום, זה כמו, להבדיל, זה כמו אדם חולה, שהולך לרופא, והרופא מזהה שיש איזה גידול, ואומר לו הרופא, אם אתה לא, אם לא קורטים לך את האיבר, אז יש כאן סכנת נפש. על כל הגוף. זה פיקוח נפש. אז ברור שאדם הזה יעדיף לאבד איבר, אבל לא לאבד את החיים. יש מצב כזה של קלקול נורא, שהיסוד הוא רקוב, והיסוד הזה יכול להשפיע על כל החיים, ולכן צריך לעצור. לפעמים אחד ושלום צריך לעצור את הכל, ולפעמים צריך לעצור חלק. לכן, וכשיעמוד הצביון בעינו במנוחה, ילכו הפגעים הלוך וגדול, שרק מצב כזה, כל כך מקולקל, כל כך מקולקל ברמת היסוד הרקוב, שככל שאנחנו נשמר את היסוד הרקוב הזה, הנזקים הוא הרבה יותר חמורים, ולכן הפתרון היחידי הוא, על פי יסוד ההשגחה האלוקית, הפתרון היחידי במצבים האלה זה ארז וחורבן, של כל מה שצריך להרוס, לפעמים זה הכל, לפעמים זה חלק, חלק משמעותי. שרק מצב כזה מחויב ומטעם ההשגחה האלוקית לטובת העולם, א', האומה ובית העולם, לסבול שינוי על ידי חורבן ועיבוד. אז מצד אחד זה ההשגחה האלוהית שהיא לטובה, מצד שני היא מתלבשת בצורה מאוד רעה. מתלבשת בחורבן ועיבוד וערס, כדי שבהתמעט הכוחות הרעים והרקובים, שכשיבוא הערס והחורבן, ואז ממילא כבר אי אפשר יהיה לנהל את החברה על פי אותם החוקים, כי כבר אין חברה, כי כבר אין ממלכה, כי כבר אין מדינה, כי כבר אין שלטון, אז לפחות הכוחות הרקובים האלה לא ימשיכו וירכיבו את הכל. כדי שבהתמעט הכוחות הרעים והרקובים, א', לא יהיה כאן המשך ערס, המשך חורבן, התפוח הרקוב לא ירכיב את כל התפוחים, ב' ששאר התפוחים כשהם יזהו מה קרה להם בגלל התפוח הרקוב, אז הם ילמדו לקח לדור הבא, לדורות הבאים. כדי שבהתמעט הכוחות הרעים והרקובים, א', ייפסק הערס או ייפסק החורבן, היסודות האלה יישברו ואז ייפסק החורבן הפנימי הזה, וב' יקום דור שלם ויפה שילמד מדרכי הרע של האבות ואחרית המר שלהם, כי הדור הבא יראה בעצם מה קרה כתוצאה מההתנהלות הזאת, ההתנהגות הזאת, לסור מהם. כן, מושון. קודם כל, עזוב, יש שנייה רגע. אני מסכים שיש לנו בעיה לקרוא את המשפטים האלה, כי אז כל מדינת ישראל, עם כל מה שזה אומר מאז הרצל, עולה לנו לראש, ואנחנו עכשיו מגיעים לכל המסקנות. יאללה, החרדים צודקים. רגע, שנייה, לא, תן לי עכשיו, תן לי עכשיו, הרי לזה אתה חותר, אנחנו מכירים כבר איזה 20 שנה נראה לי. נכון? לזה אתה חותר הרי. בסדר? לזה אני חותר בשאלה שלי. לכן אני חושב, בוא נשים רגע את מדינת ישראל בצד. בוא נשים רגע את מדינת ישראל בצד. נלמד את העיקרון, נלמד את העיקרון הרוחני בפסקה. בסוף הפסקה, או בסוף כמה פסקאות, נעשה מחשב מסלול מחדש. רגע, איפה אנחנו היום? אז מה קורה איתנו היום? אני חושב שלשאול כרגע על מדינת ישראל בשלב הזה של הפסקה, זה לא נכון, כי אנחנו בתחילת הדרך של הדברים, אבל העיקרון, העיקרון הוא נכון. העיקרון הוא שיש קלקולים שבהם ההשגחה האלוהית לא הולכת כל כך חריף לעצור את הקלקולים. ויש קלקולים שהקדוש ברוך הוא הולך מאוד חריף על מיד לעצור את הקלקולים. החריפות היתרה האלוהית לעצור את הקלקולים היא לטובת תיקון העולם, כי אם היסודות הרקובים האלה ימשיכו להופיע, הם ירכיבו עוד יותר את כל הסיפור, ולכן כדי להועיל לטובת העולם צריך כרגע להתנהג בצורה נוראית של הרס וחורבן, כדי שא' ייפסק הקלקול העכשווי, וב' הדורות הבאים ילמדו את הלקח לשלב הבא של ההיסטוריה. זה מה, העיקרון אתה מסכים איתו? הוא נכון. אמרת משפט שאני לא מבין בעיקר את המילה האחרונה שלו, אבל נעזור. הוא רוצה שאני אקנה למה שהוא רוצה להגיד, אני לא אקנה. זה מושון יקירי, זה לא הנושא עכשיו, מחילה. האם אתה מסכים עם העיקרון? אדם הולך לרופא, יש לו בעיה נקודתית. בעיה נקודתית, קח אנטיביוטיקה, 8 ימים, שבוע, 10 ימים, נפטר. נגמר, יופי. יש בעיה שיותר עמוקה. הבעיה יותר עמוקה, שאדם הגיע לרופא, אומר לרופא, תשמע, אני מזהה כאן שיש גידול, אם לא נכרות מיד את האיבר, חס ושלום, מוות. אז הוא מעדיף לאבד את האיבר, אבל הוא מציע את כל החיים. ויש מצב יותר חמור מזה. כמובן, בכלל ישראל זה לא נכון. כי נצח ישראל לא ישקר, ועם ישראל חי. וכולי וכולי, אבל כמשל, שהאדם הזה כבר אין תקווה. אין תקווה אחת בשלום מוות. זה מצב שהוא נכון לפרט ישראל, הוא לא נכון לכלל ישראל. כי כלל ישראל, נצח ישראל לא ישקר. אבל אתה מסכים איתי, אם רגע נתמקד בחלוקה הראשונה, יש מציאות של חולי שהיא דורשת פתרון נקודתי, והפתרון הנקודתי ירפא את המחלה. ויש מציאות של חולי שדורשת פתרון עקרוני. והפתרון העקרוני הוא יכול להיות חורבני, הוא יכול להיות הרסני, הוא יכול להיות נורא. אני צריך לך ציור הזוי, בסדר? חד ושלום, שלא נתמודד עם מסונות כאלה. בסדר? תחשוב שאתה רואה איזה סרט כזה, שתי דקות סרט, ואתה רואה משפחה יושבת מסביב למיטתו של חולה, ואתה רואה שבאים הרופאים וקורטים לו איבר, וכל מי שיושב מסביב, המשפחה, החברים, כולם שמחים, מרוצים, מחייכים. תגיד לי, ואתה לא מכיר את כל הסיפור. מה היית אומר למשפחה הזאת? מה זה? אנשים רשעים. אנשים מזיקים לקרוב המשפחה שלהם, חותכים לו איבר, והם יושבים וצוחקים, יושבים ומרוצים. ואחרי זה אומרים לאנשים האלה תודה רבה. אלא מה חסר לנו? חסר לנו הנתון. מה הנתון? הנתון שהאיבר הזה עכשיו פגוע. ואם האיבר הזה לא יסולק, אז כל הגוף יכול להיפגע. אז בעיבוד חלק רשום מגוף האדם הספציפי, החולה הזה, אנחנו מצילים את כל הגוף. אז אנחנו אותם אלה שמסתכלים על ההיסטוריה, לא רואים את כל הסרט, הקדוש ברוך הוא, הוא הבמאי, הוא השחקן וכו', ואנחנו לא רואים בעצם שיש כאן איזה גידול שצריך טיפול יסודי, ואנחנו רואים שנחתכים כל מיני איברים, חד ושלום, ואנחנו שואלים, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו? כאילו עולם חסדו? איך כאילו עולם חסדו? פשוט, כי אנחנו אותו מוכר הארטיקים שנכנס לסרט, בדיוק בסצנה הזאת, ורואה את הדקה ורבע הזו, אבל לא רואה את כל התמונה, הוא לא מבין שיש כאן מצב מקולקל שיכול לגרום חס ושלום להיות ויסודות הם רקובים, אז הוא יכול לגרום שילכו הפגעים הלוך וגדול אם נשאיר את הדבר במנוחתו. נכון, אבל מצד הסדר ההשגחה האלוהית, אנחנו יודעים שהיות וההשגחה האלוהית רוצה את טובת המציאות, את טובת העולם, לפעמים הטובה הזאת צריכה למעט את הכוחות הרעים והרקובים, עד כדי חורבן ועיבוד, עד כדי לסבול משבר גדול, הריסה ועיבוד לחלק רשום ממנה. אדם הגיוני לא יכול לא להסכים עם מה שנאמר פה. אלה דברים ישרים, פשוטים, הגיוניים, מוסריים, וגם המציאות הניסיונית מוכיחה שהדברים האלה נכונים. האם זה קשור למדינת ישראל דה היום? לא הנושא כרגע. נדבר על זה בהמשך. אנחנו נהיה חייבים להגיע הרי לבור הזה. כן, אתם לא תיתנו להתחמק, וגם אני לא תן עצמי להתחמק מהשאלות האלה. ברור. כן? אבל קודם כל, יש מצב, כמו חורבן בית ראשון וחורבן בית שני, שהפתרון היה, בגלל הקטסטרופות, שהיו כלל ישראליות, ועמדו על היסודות הרקובים, והיסודות, כמו שאמרתי מקודם, זה יכול להיות חוקי מדינה, למשל, שהחוקים המחוקקים הם כאלה הפוכים ליסודות הבריאים שאמורים להעמיד אומה, וככל שהמצב, וככל שההיסטוריה תעבור, או ככל שהזמן יחלוף, החוקים האלה רק יחמירו, ולכן הדרך לעצור את זה, זה פשוט להחריב. להחריב חלק רשום. להחריב, נראה בהמשך למה צדיקים. נגיע להמשך למה צדיקים. תכף נגיע למה צדיקים. אבל קודם כל צריכים לעצור את המצב הזה, שלא ילך המצב ויחריף יותר. זה לא הנושא עכשיו, זה לא הנושא. אנחנו נגיע לשם יותר מאוחר, כן.
אבל בדוגמה עם האיבר, אתה חושב שבא כדי להציל את הגוף.
נכון.
החרבת
את האומה כדי להציל אותה, החרבת בית ראשון כדי לבנות בית שני יותר מתוקן, החרבת בית שני כדי לבנות בית שלישי יותר מתוקן, החרבת שלב גאולה מסוים כדי לבנות שלב גאולה יותר מתוקן, החרבת ממשלה מסוימת כדי להקים ממשלה יותר מתוקנת. יכול להיות, יכול להיות שגם 2,000 שנה.
יש עם ישראל,
אבל אין הופעת אומה נורמלית. היה עדיף שנעבור את כל מה שנעבור באירופה 2,000 שנה, ובסוף נגיע לתחילת בית שלישי, בעזרת השם, במהרה בימינו אמן, ועם כל הנזקים שאנחנו עברנו בדרך, קדוש ברוך הוא יודע סוד ההנהגה האלוהית, והוא, אני חוזר שוב, רק מצב כזה מחויב הוא מטעם ההשגחה האלוהית, לטובת העולם, זה לטובה, אף על פי שהטובה הזאת מתלבשת ברעה נוראית, לסבול שינוי על ידי חורבן ועיבוד. אז הקדוש ברוך הוא יודע איך הוא יופיע טובה דרך הארס, החורבן והעיבוד. בסדר? אבל המבט שלנו על סוד ההשגחה האלוהית, הוא צריך את המבט הזה. ממש כמו אותו רופא שקורא איבר מסוים כדי להציל את כל הגוף. יש מצבים, לא כל מחלה צריכים לכרות איברים חס ושלום. ברור שלא. כשמגיעים למצב הזה, זה מראה שהמצב הוא חמור. צריכים לעשות הכל כדי לא להגיע למצב הזה. אבל ברגע שהיסודות של הכלל, רבותיי, בואו נדבר רגע ברור. היום במדינת ישראל, ואני לא רוצה לפתוח את סוגיה, מדינת ישראל, רק את הסוגיה הזאת. מהם היסודות שעליהם הכלל עומד? חוקים. זה היסודות. נכון? חוקי הממשלה, חוקי בית המשפט, וכו'. החוקים, הכללים שעל פיהם, אנחנו מתנהלים. אני אדם פרטי, רוצה לחיות על פי חוקים אחרים, על פי כללים אחרים, אני לא יכול. אני חי בתוך המערכת, בתוך החוקים, בתוך הכללים. עכשיו, להבין רק במובן הרוחני, קודם כל להבין גם היום, כן, קצת כן לגעת, להבין איזה נזק זה גורם שאתה מחוקק חוקים כאלה. כשאתה מחוקק חוקים שהם נגד התורה, זה גורם לנזקים חמורים. בכל התחומים. תחום השבת, תחום הכשרות, תחום המשפחה בישראל, כל התחום, תחום הגיור, כל התחום, כשאתה מחוקק חוקים נגד האמת האלוהית, זה לא סתם יש כאן איזה איקס אל מול אבי האלוקי, אלא יש כאן יסודות שעליהם הכלל, או שבהם הכלל נאחז, והיסודות האלה הם רקובים. צריך להבין את המשמעות, אנחנו לא נחבס פה את המילים, צריך להבין את המשמעות. ועם כל זה, ואף על פי זה, ראשית צמחת גבולתנו, לגמרי. אנחנו נעסוק בזה. אבל קודם כל צריך להבין מה זה אומר כל החוקים האלה. היסודות שעליהם הכלל עומד, או בו הכלל נאחז, היסודות היום זה החוקים המחייבים כל אדם החי במדינת ישראל. בסדר? ולכן אני מסכים שאנחנו חיים במציאות מאוד מסובכת ומורכבת. כי אם אתה לא תיתן זכויות, אפילו כלכליות, בלבד, לכל מיני סוגים של אוכלוסיות, שגם הם חלק מהחברה, והאומניות אומרת שצריך לתת להם גם זכויות כאלה ואחרות, ועצם המציאות הזאת היא נגד התורה, אז זה דבר מסובך, דבר מורכב. אבל צריך להבין שזה דבר שיש לו יסוד חשוב. יש ביסודו דברים חמורים מאוד. צריך להבין את זה. בסדר? אז זה מדובר כאן. שהיסודות הרקובים הם יכולים חד לשלום להרכיב את הכל, או להרכיב לפחות חלק רשום. כמו שכאן הרב כותב. בסדר. בואו נתקדם. אך בזה האופן, בסדר, חבריה? בסדר? אז עוד פעם, כשבא המצב המקולקל שבאומה, לידי מידה זו, עד שצריכים לסבול משבר גדול, הריסה ואיבוד לחלק חשוב מן השיסוד הכלל שחזים בעינם רכובים, ואם נשאיר את זה ככה, כשעמוד עצימות בעינו במנוחה, ילכו הפגעים הלוך וגדול, שרק מצב כזה מחויב, הוא ביטה המשגחה האלוהית לטובת העולם, לסבול שינוי דרך חורבן ואיבוד, כדי שבהתמעט הכוחות הרעים והרכובים, יקום דור שלם ויפה שימן דרכי הרע של אבות והחיטה מה שהם אסור מהם. בסדר? אך בזה האופן, אין ראוי להניח, כלומר, אם הגענו למצב שצריך לסלק חלק רשום ממנה, אז את מה שאנחנו משאירים, זה צריך להיות נקי לגמרי. אם נחזור שוב לחז ושלום לאיזה גידול ממיר בגוף האדם, האיבר שאתה, אין ברירה, צריך לכרות אותו, אתה צריך לכרות את כל המחלה. אתה לא יכול להשאיר אפילו נקודה אחת בגוף האדם, ששם יש איזו הסתעפות שלה, איזושהי פינה שעדיין נמצאת שם. ולכן, אך בזה האופן, אין ראוי להניח כי משהו לגמרי בריא ומתוקן. אז מצד אחד אתה צריך לסלק את כל מה שהוא גורם נזק, ובפרט אם זה יסוד שעליו הכל עומד, ומצד שני, אתה צריך להשאיר את משהו לגמרי בריא ומתוקן. אבל מה שהוא מקולקל ורפוי, כל זה הרי מקדם אותנו. שימו לב, לאן הרי מקדם אותנו? הרשעים הגמורים שבירושלים עשו מה שעשו, כל התועבות, ספר ישעיהו. יפה. הצדיקים הגמורים לפי כרגע, הקדוש ברוך הוא, אבל אומרת מידת הדין, רגע, הם לא צדיקים גמורים כי הם לא מחו, תכף נראה מה זה אומר, כבר דיברנו על זה בריחות, אבל עכשיו יותר עמוק, מה זה אומר שהם לא מחו, אם אתה רוצה להשאיר מישהו בירושלים, אתה צריך להשאיר שהוא לגמרי בריא, שהוא לגמרי מתוקן, שהוא לגמרי מדויק, שהוא לגמרי טהור, והצדיקים האלה, אני קדם רגע בעל פה, הצדיקים האלה שלא מחו, אמנם זה לא הגידול הממאיר, כמו הרשעים הגמורים שבירושלים, אבל זה לא לגמרי נקי. יש כאן גרורות. איפה הגרורה נמצאת? אם תכף נראה. יש כאן הסתעפויות. מה הגרורה? אבל משהו מקולקל ורפוי בכל שדרה מן העם לפי ערכה. הרשע הגמור הוא יהיה מקולקל מאוד. הרשע החצי גמור הוא יהיה מקולקל פחות. והצדיק הלא גמור הוא יהיה מקולקל הרבה פחות. והצדיק הכמעט גמור הוא יהיה מקולקל בזה. ותכף נראה שזה בכלל לא צדיק. שהוא לא מחה. כמו שדיברנו מה התפקיד של המחה. א', לסייג את הרע בהווה. ב' להתחיל לזרוע איזה זרע לעתיד, ג' האמת צריכה להיאמר בכל מצב. שלושת הממדים של המחאה שכבר דיברנו עליהם. ולכן כל שדרה מן העם, הרשעים הגמורים והצדיקים הגמורים, כל אחת מהם צריכה להיות נקייה לפי מדרגתה. ולכן אם הצדיקים הגמורים אומרת, ידעת הדין לקדוש ברוך הוא, אם הצדיקים הגמורים לא נקיים לפי ערכם, אני לא יכול לצפות מהצדיקים הגמורים לא להיות כמו הרשעים. זה לא חידוש גדול. הצדיקים הגמורים לא יכולים להיות רק נאנחים ונאנקים. אלא יכולים לשבת מול החברה, מול התרבות, מול התופעות, מול האינטרנט, ולהגיד, אוי, מה היה לנו? אוי, מה היה לנו? לא, זה לא הולך ככה. אתם קודם כל צריכים למחות. והמחאה הזאת יש לה ערך מעצם היותה, עצם אמירתה, שיש כאן אמת אלוהית שנאמרת, בתנאי, כמו שראינו כבר, ראויה להתקבל, גם לא תקבל בפועל כרגע, כי האמת לא יכול להיות שתהיה נהדרת מן המציאות, אפילו בעצם אמירתה, עוד ללא הביטוי בפועל שלה, בתיקון המציאות המעשי בפועל. כמו שדיברנו כבר בעריכות. ב' ברמה המעשית, היא תמזר את הנזקים כרגע ותבנה. מאמין וזורע את העתיד היותר מתוקן. ולכן כל שדרה באומה, כאן לגבי הצדיקים מדובר, כל שדרה היא צריכה להיות מתוקנת, ואני פשוט קורא. אין ראוי להניח כי אם משהו לגמרי בריא ומתוקן, אבל משהו לגמרי בריא ומתוקן לפי המדרגה של אותה הקבוצה, לפי המדרגה של אותם האנשים. יכול להיות שמשהו במחאות בריא ומתוקן לקבוצה אחת, הוא ממש לא בריא ומתוקן לקבוצה אחרת. אז אנחנו מאוד אומרים יישר כוח לצדיקים הגמורים שלא חטו כמו הרשעים הגמורים. והם אומרים להם יישר כוח על זה שננחו וננקו, יפה מאוד, אבל לא אומרים להם יישר כוח על זה, או אומרים להם לא יישר כוח על זה שהם לא מחו, כי זה תפקידם. כמו שדיברנו, וכבר הנה קצת יותר. אבל משהו מקולקל ורפוי בכל שדרה מן העם לפי ערכה. כאן הוא בא על מידת הדין שאומרת, רגע, הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול להציל את הצדיקים האלה. את הצדיקים האלה אתה צריך לדון אותם לפי ערכם, ולפי ערכם הם לא גמורים. הם לא צדיקים גמורים. אבל משהו מקולקל ורפוי בכל שדרה מן העם לפי ערכה, היא נכחדת. למה? אתה לא יכול להשאיר פה גרורה, וכל גרורה לפי מדרגתה. כדי שיוולה דור מתוקן ומקודש, כראו, הנה עכשיו מגיעים לצדיקים. על כן, כיוון שאלה הנאנחים ונאנקים, אותם הצדיקים, על כל התועבות הנעשות בירושלים, אמנם אף על אף שהם מעולים וטובים מצד זה שהם לא היו רשעים, וגימל מצד זה שהם לא נסחפו אחרי הרשעים, ב' וגימל מצד זה שאפילו ננחו וננקו, אבל עדיין חסר כאן, היות והם מעולים והציפייה הם קצת יותר עמוקה, חסר כאן משהו יסודי מאוד. אבל כיוון, עכשיו שימו לב, זה משפטים חשובים ביותר, על כן, כיוון שאלה נאנחים ונאנקים, אמנם אף שהם מעולים וטובים לכאורה, אבל כיוון שכל כך רפתה אצלם תכונתם המוסרית ביחס לפעולתם על תיקון הכלל, עד שאף שהיה באדם למחות ולא מיכו, הם לא מיכו, עלו על ידי קיומם יהיה גם כן הדור הנמשך ובא מהם, אוחז מעשיהם, ביחס למשפיעים והטובים שבקשרים, שיהיו רפואים כל כך בפועל במוסרם, עד שלא יוציאו לפועל את מה שבאדם, לטובת הכלל. אומר הרב, משפט מזעזע, מה תועלת יש בעיבוד הרעים, כיוון של ילדי טובים כאלה, מוכרחים רעים כמו אלה לחזור ולהיוולד, מעין מחאה ותוכחה. מה התפקיד של הצדיק באמת? התפקיד של הצדיק באמת זה תפקיד כללי. עכשיו, כדי שהוא יהיה באמת צדיק כללי, הוא צריך קודם כל להאמין בעם ישראל. שעם ישראל, גם כשהוא מקולקל, אם הוא ישמע תוכחה, הוא יתעורר. מתי יתעורר? עוד 200 שנה. לא משנה. צדיק אמיתי הוא כך נאמן לאמת, שא' האמת צריכה להאמר בכל מצב. ב' הוא צריך להאמין בעם ישראל, שברגע שהוא יקבל תוכחה, גם אם זה לא יתוקן כרגע, זה יתוקן בהמשך. ג' הוא צריך להאמין בתורת ישראל, שאם תורת ישראל אומרת לך, אם אתה יכול למחות, תמחה, גם אם זה לא מועיל כרגע בפועל, זה יועיל בהמשך. והצדיקים האלה לא האמינו בכל מה שאמרנו עכשיו. הם לא האמינו, הם לא הבינו את תפקידם, לא האמינו בסגולת ישראל, לא האמינו בסגולת תורת ישראל. ולכן הם רק נהנחו ונהנקו. יישר כוח שאתה בשטיבל שלך יושב ונהנח. התפקיד שלך זה לא להיות נהנח. התפקיד שלך זה לתקן את הכלל. ולתקן את הכלל לפחות במובן הדיבורי של לומר מחאה. א', לומר את האמת מצד עצמה, וב', להתחיל ולזרוע זרע. א', לבצר את הנזקים, וב', לבנות את העתיד היותר רחוק. ולכן אצל הצדיקים האלה, אף על פי שהם מעולים וטובים, כיוון שהם היו צדיקים שהם אומרים לקחת אחריות כללית, כי המחאה שלהם הייתה צריכה להישמע, זה מה שמידת הדין אומרת, היה להם למחות, כי הם יודעים איך למחות, גם אם זה לא תקבל בפועל כמו שראינו בעבר. אבל כיוון שכל כך רפתה אצלם תכונתם המוסרית ביחס לפעולתם על תיקון הכלל, כלומר אולי היו צדיקים ביחס לעצמם, אבל היו צדיקים ביחס לציבור, אי צדיקותם ביחס לציבור, זה מה ידי ביטוי, זה יוצא הפוך על הפוך, הפוך על הפוך. שמי שלא מוחה, הוא בעצם לא מאמין בציבור. הרי אם הייתי מצלם עכשיו בווידאו, והייתי מראה איזה צדיק אחד בדור, שמוחה על האנשים, שבא אליהם בטענות. על פי הדרכים והכללים של הלכות מחאה, בסדר? הייתם אומרים, איך הוא מוחה, הוא יותר, הוא לא מאמין בהם, הוא לא סומך עליהם. הפוך בדיוק. דווקא זה שמוחה, הוא מאמין בדור, ואינו בדור הזה, בדורות שהוא אחריו. הרי היה שהוא מוחה, הוא מאמין שהמחאה הזאת יש לה קרקע פוריה שבה או בתוכה המחאה הזאת יכולה להתקבל. כי אם לא הייתה קרקע פוריה הוא לא היה מוחה. הוא לא מוחה מתוך רגשות וכעסים ועצבנות וכדומה. הוא מוחה מתוך שהוא מודע לגמרי כשיש כאן קרקע סגולת ישראל שמסוגלת לקבל עליה את התוכחה הזאת. ואם התורה אמרה, שני אחד, ואם התורה אמרה שצריך למחות במצבים האלה, אם מישהו יכול למחות והמחאה יכולה להתקבל, או ראויה שתתקבל, אז יש לתורת ישראל אמת אלוהית גדולה שאומרת לך תמחה גם אם כרגע אתה לא רואה את התוצאות בפועל. ואותם הצדיקים, אני אומר משפטים חמורים, לא האמינו בעם ישראל ולא האמינו בתורת ישראל. הם לא כלליים. אומר הרב, דבר מזעזע. אז אומרת מידת הדין לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, אתה הולך להשמיד את הרשעים. יפה מאוד. מי יישאר לך? הצדיקים. אבל איזה צדיקים אלה? צדיקים שאולי הם מעולים וטובים לעצמם, אבל הם לא מבינים את תפקידם הכללי. צדיקים עקומים. ואז בדור הבא יקומו עוד פעם רשעים אחרים, אחרי הרשעים שאתה איבדת מן העולם. והצדיקים האלה ימשיכו לא למחות. אז מה הועילו חכמים בתקנתם? אז מה הועלת הקדוש ברוך הוא אם אתה הורג רק את הרשעים? הצדיקים האלה לא מועילים כלום. תראו את המשפט הזה, מזעזע. עוד פעם, אבל כיוון שכל כך רפתה אצלם תכונתם המוסרית ביחס לפעולתם על תיקון הכלל, עד שאף שהיה באדם נמחות ולא מיכו, עכשיו תראו, הלא על ידי קיומם, עצם זה אם אתה משאיר אותם, אם אתה הורג רק את הרשעים, ואתה משאיר אותם את הצדיקים האלה, והדור הבא שיבוא אחריהם, אחרי הרשעים שאתה הרגת, הלא על ידי קיומם של הצדיקים, המשך קיומם, יהיה גם כן הדור הנמשך ובא מהם מוכז מעשיהם ביחס למשפיעים והטובים שבקשרים. כלומר, א', יכול שיהיו רשעים חדשים בעולם, וב', הצדיקים שיוולדו, הם יהיו צדיקים לפי הערך של הצדיקים האלה, שיהיו רפואים כל כך בפועל במוסרם, שלא יוציאו אל הפועל את מה שבידם לטובת הכלל. אם כן אומרת מידת הדין לקדוש ברוך הוא, מה תועלת יש בעיבוד הרעים? כיוון שעל ידי טובים כאלה, מוכרחים רעים כמו אלה לחזור ולהיוולד, מעין מחאה ותוכחה. זה זה. כן.
כל מי שלא מוכה...
יכול, אם יכול למחות.
כן.
לא לשכוח מאיפה התחלנו.
כן, כן.
גזור והדבק, אנחנו היום ב... כמה בכסלב אנחנו היום? י' כסלב. נא לחזור לאלף אלול. אנחנו פה כבר 3 חודשים בסוגיה. אז נא לשחזר את כל מה שלמדנו פה. התחלנו בפסקה, מי שיכול למחות ולא מיכה. הצדיקים הגמורים האלה מדובר שיכלו למחות. ולא מחו. והמחאה, כמו שראינו, יש לה 3 תועליות. אז הם לא האמינו בתועליות הללו. אז הדור שיוולד מהם, הוא יהיה כמותם. אז הרישה תקום ותרים ראש. אז איזה תועלת להשאיר אותם בחיים? מידת הדין צודקת, כן.
מי שלא מוכה, רואים מזה שהוא לא מאמין בכלל.
בתנאי שהוא יכול למחות.
בתנאי, כן. מי שיכול למחות ולא מוכה...
על פי כל הכללים שלמדנו כבר בעבר.
אוקיי. אבל זה לא אומר שכל מי שמוכה כן מאמין בכלל.
השאלה אחרת, אתה... אז זה מה שרמזתי, מושון אומר בצדק, שזה לא אומר שכל מי שמוכה הוא כן מאמין בכלל, אני אפילו אקצין יותר. זה לא אומר שכל מי שמוכה, לא על פי כללי המחאה, הוא מאמין בכלל. זאת אומרת, יכול להיות שהאדם שמוכה, רואה את עצמו כזה צדיק גמור, והוא מוכה כשהוא בכלל לא מסוגל למחות, הוא לא ראוי למחות, אין מי שיקבל את התוכחה הזאת. למשל, יכול להיות שהמחאה שלו היא בכלל לא מתוך שכל, אלא מתוך רגשות, מתלהמים וכאבים, נפשיים ורוחניים, שהם לא תמיד נקיים ותיאורים כלפי שמיה. אז האדם הזה לא יכול למחות. או למשל, האדם הזה לא מסדר את המחשבות, האם בכלל הציבור הזה יכול לקבל תוכחה. אז יכול להיות מאוד שהרבה אנשים שמוכים הם בכלל לא ראויים למחאה. מה זה לא אומר שהם צדיקים כלליים? ויכול להיות להפך, שאנשים שהם ראויים למחות, הם רק נאנחים ונאנקים. זה מראה שגם הם לא צדיקים כלליים. לכן לא כל מי שמוכה הוא צדיק כללי, כי הרבה פעמים זה נגוע בכל מיני אינטרסים, בכל מיני נגיעות אישיות, ובכל מיני, הייתי אומר, אי ברור אלוהי, שכלי, רוחני מדויק על גבולות המחאה, אם אני יודע להוכיח, אם יש מי שמקבל תוכחה, וכו' וכו'. ואם לא עשיתי את החשבון הזה, ויכול להיות שאני לא ראוי למחות, אז מה אני מוכה? אני גורם נזק. לכן אתה צדק לגמרי, לא כל מי שמוכה הוא צדיק כללי. צדיק כללי זה מי שראוי למחות ומוכה. בסדר? בואו רגע נתקדם. אם כן, מה תועלת יש בעיבוד הרעים, כיוון שלדי טובים כאלה כמו הצדיקים שאתה אומר את מידת הדין לקדוש ברוך הוא תשאיר, שהם שחרו את טובת הכלל כי הם לא מאמינים בסגולת הכלל וכו', סגולת התורה. מה תועלת יש בעיבוד הרעים, כיוון שלדי טובים כאלה מוכרחים רעים כמו אלה לחזור ולהיוולד מעין מחאה ותוכחה. אלא אם, אומרת מידת הדין, אם אתה רוצה לסלק לא רק את הגידול הרשעים הגמורים, אלא גם לסלק את הגרורה, הצדיקים שלמדרגתם, הם לא עומדים במדרגתם, כי הרי כל שדרה מנעם לפי ערכה, וכו', אז אתה צריך להרוס את הכל. אתה צריך להרוג גם את הצדיקים וגם את הרשעים, ונראה בהמשך, כמו שאמרנו כבר, ולהתחיל אפילו מן הצדיקים, נראה בהמשך למה להתחיל מן הצדיקים. לכן, אלא אם צורה חדשה צריך העולם להשיג, צריך להיות לפי דעת מידת הדין, כליון חדש. חרוץ, כיליון חרוץ, שוטף צדקה. אם אנחנו רוצים שהצדק ישטוף את המציאות, אז צריך להופיע כאן כיליון מוחלט, גמור, טוטלי. להיות בטל ועובר כל מה שהוא מקולקל, וכל מה שיש בו בסיס לקלקולים כלליים. איזה משפט. כל מה שמקולקל זה רשם הגמורים. כל מה שיש בו בסיס לקלקולים כלליים, בעתיד זה הצדיקים האלה שלא מחו. אלא רק נענקו. וכו'. לכן, עוד פעם המשפט הזה, צריך להיות לפי ידת הדין, להיות בטל ועובר כל מה שהוא מקולקל, וכל מה שיש בו בסיס לקלקולים כלליים, באין פנות, באין לפנות אל מידת הצדקה שיש בפרטיות שלו, בהערכת ערכו המיוחד. זאת אומרת, זה שהקדוש ברוך הוא שופט את הצדיקים לפי ערכם ביחס לרשעים, זה נכון, אשריכם הצדיקים. אשריכם שאתם לא חטאתם כמו הרשעים, אשריכם שאתם נאנחים ונאנקים, נכון מאוד. אבל ממש לא אשריכם ביחס למדרגתכם. הפוטנציאלית, שאתם לא מממשים אותה בכלל. אז מידת החסד, מידת הצדקה האלוקית, היא לא יכולה עכשיו לקחת בחשבון את הצדיק הפרטי הזה. הצדיק הפרטי הזה יש לו ערך כללי, ובערך הכללי שלו הוא פושע גדול, ועוד הוא פושע גדול, צריך להרוג אותו וצריך להתחיל ממנו אפילו. משפטים חמורים מאוד. לכן עוד פעם, באין פנות אל מידת הצדקה שיש בפרטיות שלו, כלומר האדם הצדיק הפרטי הזה ביחס לעצמו, באחת ערכו המיוחד. כי אם צריך הדבר להיות נידון, על פי פעולת המפלגה, מפלגה כלומר הפלוגה, הקבוצה, אותם הצדיקים שיש להם אחריות כללית, הם היו אומרים למחות. כי אם צריך הדבר להיות נידון על פי פעולת המפלגה העליונה, שכמותה ברפיון כזה, אם אנחנו חד ושלום לא נטפל בזה עכשיו, אז יהיה יגרום להמשך הבסיס, כמו שאומר כאן מקודם, בסיס לקלקולים כלליים, שכמותה ברפיון כזה, ביחוסה למעמד הכלל, לדורות הבאים. עוד חצי קטע, והנה הרפיון הזה יש בו שתי רעות. הרפיון עצם זה שלא מחו, ובית אם נשאיר אותם בחיים, ויגדלו צדיקים כמותם. האחת, היא האשמה של קלקול הדור התלויה במניעת התוכחה. א', עצם הקלקול של הדור הזה, שברגע שלא שמים לו את הגבולות, אז מלא הוא ילך ו... יחריף, עצם הקלקול של הדור, ובית, והשני, זה יותר חמור, היא החיסרון המגיע מתכונה עזובה כזאת לבצר מעמד של שיטה. זה מה שקראנו מקודם, חוקים. כשיש צדיקים כלליים שאמורים למחות כנגד הקלקולים, אז הם מונעים במחאתם שהדברים האלה יחוקקו כחוקים. יהיו שיטה. כי אם הם לא מוחים, אז זה יכול להוביל, השנית היא החיסרון המגיע מתכונה זו וכזאת, לבצר מעמד של שיטה, לבלי למחות, ולעזוב את החינוך הכללי להפקר. החינוך הכללי, הכוונה, מה הממלכה, מה המדינה, מה הממשלה, מה העקרונות שעל פיהם מתנהלים החיים, שאז אפילו בבוא זמן מוכשר שהדברים יהיו ראויים להתקבל, עכשיו משפט מזעזע, שגם אם יגיע הזמן שבו המחאה תוכל כבר להיות ראויה להתקבל, המחאה הפוטנציאלית העתידית הזאת, היא תתקל בחוקים שכבר אי אפשר להזיז אותם. שאז אפילו בבוא זמן מוכשר, שהדברים יהיו רואים להתקבל, גם כן לא יאמרו. למה לא יאמרו? כי א', אין צדיקים כאלה, וב', מי יעמוד מול החוקים והשיטה? שנייה אחת. ולא ילכו הרעיונות להגיע למטרה של קיבול הדברים המשפיעים, מכיוון שכבר נואשו מפעולה העיקרית הזאת של ההשפעה על הדור. הייתי אומר אפילו בוצה קצת יותר חריפה. בעצם, הקלקול של הצדיקים הגמורים האלה זה קלקול מבחינה מסוימת הרבה יותר חמור מאשר של הרשעים הגמורים. אני אומר עכשיו משפט שהוא מסוכן, כן? מהרשעים הגמורים אנחנו לא מצפים הרבה. אבל מהצדיקים הגמורים? להתייאש מהכלל? להתייאש מהמחאה לדורות? מההשפעה שלה לדורות? אז זה מה שאומרת מידת הדין. אמרה לפניו, ריבונו של עולם, היה בידם למחות ולא מחו. מה זה היה בידם למחות? היה בידם להראות את התפקיד של הצדיק הכללי שמאמין בדור, והוא מסוגל לבנות עכשיו את החיים מחדש על פי אותם כללי המחאה, והם לא עשו את זה. אז אין טעם להשאיר אותם בחיים, כי מי שיצמח מהם זה או רשעים שלא יקלו תוכחה, או צדיקים רפואים שחד ושלום בהמשך הדורות, כל הקלקולים האלה יבצרו מעמד של שיטה כנגד התורה. כן.
אנשים אחרי זה בדורות לא רק שלא יהיו משיחים, גם שאנשים יסתכלו, יראו,
תהיו איזה
אנשים
יהיו
בדורות הקודמים, יושבים
בבית,
עושים
מה שהם רוצים לזה,
אף אחד לא אומר כלום. מה אתה בא
ומתחיל לומר לי מה? זה מה שכאן הרב אומר, בדיוק, 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 שזאת היא האווירה. ברור. טוב, רבותיי, אנחנו עצרנו באמצע המתח. לא, באמת, זה סרט בהמשכים פה, הפסקאות האלה. מידת הדין טוענת טענה חמורה מאוד נגד ריבונו של עולם. מה יענה לריבונו של עולם? בסוף יענה לה צודקת. אבל בשלב הזה יש עוד משא ומתן. אמר לה גלוי וידוע לפניי שאם יחו בהם לא יקבלו מהם. אני יודע שאם יחו לא יקבלו. טוב, אז היא עונה לו, המשכה לענות לו. אמרה לפניו ריבונו של עולם, אם לפניך גלוי להם יגלוי. וכו' וכו'. והיינו דכתיב, זקן בחור בתולה ותו ונשים, תרגו למשחית ועל כל איש אשר עליו התו אל תיגשו, וממקדשי וממקודשי תאכלו. וואו וואו. טוב, נסיים בדבר טוב, שלפעמים טובת העולם היא נבנית דווקא דרך חורבן וארץ של חלק רשום מן העולם. שנזכה שזה ייבנה בצורה חיובית וטובה. אמן. אמן.